רבי זיין מרב רבותיי, השיר הזה נמסר לזכות שאין דיחנה בת מלכה, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה. אנחנו לומדים את ספר אורות הקודש, אנחנו עכשיו בפרק ב' שנקרא חיי קדושה. אנחנו שוב מסבירים על פי אורות הקודש המבואר, אנחנו נעזרים בזה, והדברים הם תמיד עמוקים, גבוהים ונפלאים, ומאפשר לנו לתרומם קצת מעל הקרקע הנמוכה של המציאות הקונקרטית. שואל הרב, כיצד היא הקדושה? מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תאורות ועליונות. מתוך מילוי האורה של ההכרה, בא החפץ הקבוע להיות תמיד שרוי בספירה כזאת, שחיי הרוח העליונים שולטים שם. מתוך התגברותה של ההכרה, המכה גלים בתהום החפץ, מתפתחים רשמי העינוגים העליונים. הקישור הנפשי לצורה של חיים רוממים הולך ומתחזק, עד שבמרכז החיים הולך ונקפא במרומים הללו. בפרק הקודם שלמדנו ביחד, הרב דיבר על מהותה של הקדושה העליונה. בפרק שלנו הרב מסביר שעל מנת להגיע לחיי קדושה יש צורך לעבור תהליך נפשי ארוך. זה מחולק לארבעה שלבים. קודם יש ללמוד ביעון ובדקדוק על חיי הקדושה. אומר הרב, מאירים את הדעת בבירור ההכרות היותר תאורות ועליונות. מה זה חיי קדושה? איך משיגים את זה? מה החשיבות של חיי הקדושה? מה הנהגות? זה לימוד עיוני. בעקבות לימוד העיוני מתעורר בלומד רצון להיות שם. הלימוד יוצר בנפש הלומד מוטיבציה להגיע לאותם חיים אידיאליים עליהם הוא למד, ולא להשאיר את הידע בתחום האינטלקטואלי גרידה. ככל שהלימוד משנה את רצון האדם יותר ויותר ומרומם אותו, כך האדם מתענג יותר ויותר מעולם הרוח והקדושה, ופחות מהנאות גשמיות רגילות. זה השלב השני, מתוך מילוי האורה של ההכרה. עכשיו יש מילוי אור, אדם מתמלא אור מההכרה, מהידע האינטלקטואלי, מהבנה מה זה חיי קדושה. אז מתוך כך בא החפץ הקבוע להיות תמיד שרוי בספירה כזאת, שחיי הרוח העליונים שולטים שם. אז יש אחר כך את החפץ, את הרצון להיות שם בספירה גבוהה כזאת, ואז אדם מתעלה מעל לרמת החיים הנמוכה הבהמית של המוני האדם. עכשיו מגיע שלב שלישי. כתוצאה משינויי המחשבה נוצר שינוי ברצון, כתוצאה משינויי הרצון נוצר שינוי בהנאות. מתוך התגברותה של ההכרה, המכה בגלים בתהום החפץ, מתפתחים רשמי העינוגים העליונים. זאת אומרת, העינוגים של הבן אדם הם כבר לא עינוגים של גלידה ועוגה וקוגל. מדובר פה במשהו גבוה יותר, עינוגים העליונים רוחניים. ואז אדם מגיע לשנות את הנהגתו בפועל. הקישור הנפשי לצורך של חיים רוממים הולך ומתחזק. יש לו קשר לחיים האלו, עד שבמרכז החיים הולך ונקפא במרומים הללו. עד שאדם מתחיל לנהוג בפועל בחיי קדושה. אז השינוי המעשי הזה הוא תוצאה של שינוי מנטלי, חשיבתי, רצוני. אז המעשה הוא החוליה האחרונה בשרשרת. בספר החינוך לומדים את הכלל החינוכי הידוע, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ככל שאדם רגיל יותר ויותר להתנהג בצורה מסוימת, כך הדבר חודר יותר לעומק אישיותו, ועולמו הפנימי משתנה. זהו כוחו של הרגל, השגרה. אדם חושב מרגיש ונהנה ממה שהוא רגיל לעשות, והרגליו משנים את אופיו הפנימי. כך פועל החינוך. זה הספר החינוך. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כאן הרב מציב גישה חינוכית הפוכה, לפיה עולמו הפנימי של אדם משנה את עולמו המעשי. הוא לא הולך מבחוץ עד לבפנים, הוא הולך מבפנים עד החוצה. השינוי מתחיל בראש, בלב, ואז זה יוצר שינוי בחוץ. מה האמת? תלוי באדם, תלוי במצב. שניהם נכונים. ממשיך הרב, חושי הבשר הולכים ומתעדנים, וכל המשך הנאווה שלהם מתמזג בהופעה של אצילות קודש, עד ששלהבת החיים ועירותם נעשה כולו קודש וקדוש ונשגב. התקדשות אדם במחשבתו, ברצונו, בהנאותיו, מעשיו, יוצרת עידון מיוחד במינו. זה מה שהרב אומר, חושי הבשר הולכים ומתעדנים. יש פה עידון מיוחד. יש דברים שאדם כבר לא מסוגל לראות, לא מסוגל לדבר, לא מסוגל להסתכל, להתייחס. ופשוט החושים שלו מתקדשים. נאמר על משיח שמפאת צדיקותו וקדושתו הוא יריח את הצדק ולא יצטרך לדון על פי אמות המידה הרגילות, והריחו ביראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשנה אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. ישעיהו י' א'. זה כוח מיוחד של המשיח להריח את הצדק והריחו ביראת השם. ואכן סופר בגמרא סנהדרין צ"ג שחזל בדקו את בר כוכבא אם הוא מריח את הצדק, וכך רצו לדעת אם אכן הוא משיח. מספר רב על עצמו שבילדותי הייתי מרגיש סירחון של בית הכיסא מבתי התפלות של הגויים, אף על פי שהיו לכאורה נקיים מאוד ועמדו בתוך גן של עצים נטויים. היו שם כנסייה והיו שם עצים עם ריח מאוד טוב, מאוד נעים, ואצל הרב הוא היה מריח שם סירחון של בית הכיסא. זה הכוח של העידון החושים, שהוא הריח את התומעה, אפשר להריח גם את הקדושה. כשאדם מתעדן, מתעלה, אז קשה לו לשמוע כללות וניבול פה. גם השפה שלו מתעדנת. משיך הרב, החיים הרגילים אינם מתבטלים מתכונתם. השיג והשיח האנושי הרגיל, חיי הגוף היחידי וחיי החברה, הנימוס והכבוד אינם מתשתשים, אבל הם עולים במעלה אידיאלית. מהות החיים מתרוממת, מגמתם מתקדשת. בניגוד לדעה הרווחת, לפיה ככל שאדם דתי יותר וקדוש יותר, כך הוא פורש מהחיים, מסתגר בבית המדרש. הרב מציב רמה גבוהה יותר וסוג אחר של דתיות וקדושה. האדם הקדוש אינו פרוש מהחיים, הוא ממשיך לדבר עם אנשים, הוא מעורה חברתית, עובד, מתעסק עם כל הוויות העולם, אלא שאת הכל הוא עושה בקדושה, לא למען הכסף, התאוות, הקריירה ושאר מטרות שטחיות, אלא למען מטרה אידיאלית של קרבת אלוקים. מה שרוטב, החיים הרגילים אינם מתבטלים מתכונתם, הוא ממשיך לחיות חיים רגילים. והשיג והשיח האנושי הרגיל, הוא מתחיל לדבר כמו אדם רגיל. חיי הגוף היחידי, חיי החברה, הנימוס והכבוד, אינם מתשתשים, הוא ממשיך להיות מעורה בחברה, הוא ממשיך להיות מנומס, מכבד, אבל הם עולים במעלה אידיאלית. זאת אומרת, הוא ממשיך לעשות את זה, לחיות עם תכונות אנושיות, אבל במעלה אידיאלית. מהות החיים היא מתרוממת, מגמתם מתקדשת. הרצון לטוב הכללי, לטוב עליון, כללי ומקיף, ואם זה גם פרטי וחודר, הולך ומתבטא בביטוי חי בהגלמה המעשית. הגודל של החיים האלוהיים, חיי הקודש שבמציאות, חיי הנשמות, המהלכים, החיים הצורתיים, שהוד היושר ותפארת הגבורה מרופדת בצדק ואמת, ריקומים בהם, הולכים ומשתלמים, והאדם כולו נעשה בכל הרגשותיו, מחשבותיו, רצונותיו וחפציו, מידותיו, תאוותיו, הרהוריו וחזיונות דמיונו, כולו מלא שורשים איתנים, שיונקים מכל ההוויה הטבעית, ושלמעלה מן הטבע, שמתמימים את החיים המוגבלים עם החיים שלמעלה מכל גבול, שעושים תמיד את האדם היחידי לכוח מרכז את הכל, בלעת אידיאל קבוע, רם עד אין קץ וחובק את הכל, עד בלי עבד גם ניצוץ קל. הכוונה שקדושה אמיתית יוצרת אצל האדם רצון לראות את הצד האלוהי שיש בכל המציאות, על כל הרבדים שלה, גם הרוחניים וגם הגשמיים, גם דברים כלליים וגם בפרטי פרטים. זה הרצון לטוב עליון, כללי ומקיף. במקור זה, גם פרטי וחודר, הולך ומתפתח ביטוי חי בהגלמה המעשית. זאת אומרת, באופן מעשי, אדם רוצה לראות את האלוקיות בבריאה. עולם הקדושה העליון המפגיש את האדם עם נשמתו העליונה ועם רוח הקודש, הוא אותו עולם המחבר את האדם לעולם המעשי בצורה איתנה יותר. אומרת הגמרא במסכת ביצה, אמר רבי שמעון בן לקיש, נשמה יתרה נתן הקדוש ברוך הוא לאדם בערב שבת, ולמוצאי שבת נותנין אותה ממנו. רש"י אומר, מה הביטוי המעשי של נשמה יתרה? רוחב לב למוחה לשמחה, ולהיות פתוח לרווחה, ויוכל וישתה ואין נפשו קצה עליו. רואים ברש"י שהתוצאה של ההתקדשות העליונה לה זוכה כל יהודי מכניסת השבת ועד סיתה, היא היכולת לעסוק בעולם חומרי, באכילה ובשתייה ביתר עוצמה. זאת משום שאמנם הרוחניות הפשוטה שוללת את העולם הגשמי, אבל ההתקדשות העליונה זו המפגישה את האדם עם החלקים העליונים של נשמתו, יוצרת חיבור אז לעולם חומרי, משום שיש לה את היכולת לקדש גם את עולם החומר, ולכן ככל שאדם קדוש יותר, כך הוא מחובר יותר ויותר לעולם העשייה. האבות היו רואים, זה רואים פה את השלמות של הרוחניות יחד עם העולם הגשמי. האבות היו רואי צאן, אלישע הנביא היה חקלאי, מלאכים א' יתת יתת, עמוס היה בולס שקמים, עמוס זין יודע, דוד היה רועה צאן בצעירותו ומלך בבגרותו. הרוחניות והקדושה העליונה שלהם חיברה אותם לעולם הגשמי ולא נתקה אותם ממנו. מוסיף הרב ואומר שאדם קדוש עליון המחובר לעולמות העליונים והמרוממים ביותר, ואם זה גם לעולם הגשמי על כל רבדיו, אדם כזה הוא מרכז ההוויה, הוא זה המשפיע קדושה על הכל. בשבילו נברא העולם, וחייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. הרב מדבר פה על חיים של חיי הקדושה שיש להם, שכל המחשבות והרצונות והחפצים והמידות והתאוות, הכל הכל מלא שורשים, הם יונקים מההוויה ומלמעלה מן ההוויה. הם מתמימים, זאת אומרת עושים תמים, החיים המוגבלים פה עם החיים שלמעלה מכל גבול. ויושר אלוהי ואמת שמימית נצחית ומוסר אנושי ודרכי שלום ונועם מתלכדים יחד, ומעלה אחר מעלה באה ההכרה של חפץ השם בעולמו, של אידיאל היצירה הכללית עד לידי התגלות של מקור למגמה הנאותה לפי גודלה לקשרה בקשר של מפתח הרצון. שאנו כבר באים למצב של חופש כזה, לייחס אותו לאלוהי מרום, יוצר כל שאין חקר לגדולתו. ותואר הגודל מתמלא מפגימותיו, הולך ומרווה נחת את האדם, המלא אושר אלוהי בכל חייו, ואת כל היקום עומד ברוח חוכמת אלוהים חיים. פעמים רבות, בסלקות ראשונית, קיים ניגוד בין המוסר האנושי הפשוט לבין המוסר האלוהי. לדוגמה, איך להתייחס לדברים לא תקינים, אך מקובלים בחברה, כולם עושים אותם, הלנת שכר, לשון הרע, גאווה, העלמת מס, חוסר צניות. לעתים, המוסר האנושי מיישר קו עם הנורמות החברתיות, והמוסר האלוהי לא מושפע מהנורמות הללו. אבל אצל אדם הקדוש, הדברים משתלבים זה בזה. המוסר הטבעי שלו מתלכד עם המוסר האלוהי. עשה רצונך כרצונו. זה שם מה שהרב מדבר פה. ויושר אלוהי ואמת שמימית נצחית, זה המוסר האלוהי, יחד עם מוסר אנושי ודרכי שלום ונועם. אז הם מתלכדים ביחד, המוסר האלוקי יחד עם המוסר האנושי. ומעלה אחר מעלה באה הכרה של חפץ השם בעולמו. אתה מתעלה יותר ויותר גבוה של אידיאל היצירה הכללית. ורואים איך שהכל נובע מלמעלה. הכל נובע מאלוקות, ואי אפשר לנתק שום דבר מאלוקות, גם המוסר האנושי. אנחנו ממשיכים בפרק ג', אומר הרב, באים אורות הקודש על ידי לימוד התורה, על ידי היגיון חוכמה, על ידי קיום המצוות, על ידי הדרכות המוסר והמידות הטובות, כל אחד מסוג מיוחד, מגוון מיוחד, והם מתרכבים בתוך הנשמה העסוקה בהם, מרוממים הם את ערכה, מוסיפים לחיים עצמיים מקוריים. האדם הוא היצור היחיד בעולם שמורכב מגוף ונשמה, וכל עוד הוא חי בעולם הזה, קיימים יחסי גומלין ביניהם. הנשמה יכולה להועיל לגוף, שרי שורש המוסר והתנהגות הראויה נעוץ בנשמת אלוהים השרויה בקרבנו, וכל אדם מחויב לתקן את התנהגותו בהתאם לנשמתו. ככל שאדם מאזין יותר לצלם אלוהים שבו ומקדש את מעשיו ומחשבותיו, כך דרגתו גבוהה יותר. מעיד אני אליי את שמיים ואת הארץ, אומר אליהו הנביא, בין ישראל, בין גוי, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש ששורה עליו. לצמחים ולבעלי חיים אין נשמה כמו שיש לנו, וממילא אין מוסר כמו שיש לנו. ומלאכי השרת גם אין גוף, אלכן אין המוסר ומצוות. רק האדם המורכב מגוף ונשמה יכול לעלות לשמי מרומים כשהוא מקשיב לנשמתו, או לרדת לתחתיות ארץ כשהוא אינו מקשיב לה. ולכן הוא מצווה על מצוות וכללי התנהגות ומוסר. הנשמה נותנת לנו דחיפה מוסרית פנימית להשתפר ולהתעלות, וממילא הנשמה מועילה לגוף בכך שהיא מזככת אותו ומשפרת את התנהגותו. אולם מה חיי האדם הזה תורמים לנשמה? מה מתקן ומעלה את הנשמה? האם ישנה השפעה של המעשים הגשמיים על הנשמה? עונה הרב, על ידי לימוד התורה, על ידי היגיון החוכמה, על ידי קיום המצוות, על ידי הדרכות המוסר והמידות הטובות, מרוממים ומקדשים את הנשמה, מוסיפים לה קרבת אלוקים. לא רק הגוף משתפר ומתעלה כתוצאה מחיי תורה, מצוות ומוסר, אלא גם הנשמה עצמה מקבלת תוספת קדושה. זה מה שהרב פתח פה. באים אורות הקודש, איך מגיעים אותם אורות הקודש? על ידי לימוד תורה, חוכמה, מצוות, הדרכות מוסר ומידות טובות. כל אחד מסוג מיוחד, מגוון מיוחד, והם מתרכבים, זאת אומרת, הם נהיים רכיבים, חלק מורכבים, בתוך הנשמה, והם רוממים את הנשמה, הם מוסיפים לנשמה חיים עצמיים ומקוריים. והוספה זו ספוגה היא מכל היש הרוחני, שהיש הגשמי והמעשי כלול כבר בתוכו, כלול הוא מכל מצוי, הוא מסביע ומרווה את הנשמה ומתאימה מכל, והיא באיתניותה חוזרת היא משפיעה ממקור חילה הפנימי את הכל. והאורות הרוחניים בעצמם שמהם באו תוספות חיים הללו אליה חוזרים ומהירים באור יקר בו נהדר ונערב מלא נגוהות מלא תעצומה וברכת שגי מתגדלת ועולה כפורחת. התורה, המוסר והמצוות שאדם עושה ובכך מחזק ומקדש את נשמתו כוללים בתוכם את כל העולם הרוחני ואת כל העולם הגשמי בצורה ישרה, קדושה ומתוקנת. בניית והתעלות הנשמה לא נעשית רק על ידי פעולות רוחניות המנותקות מעולם הגשמי, אלא דווקא על ידי מעשים, מחשבות ודיבורים הכוללים את שני העולמות. נשמת האדם מתעלה על ידי תיקון כל המציאות, וככל שהיא חזקה וקדושה יותר, כך היא בעצמה משפיעה ומעצימה את כל המציאות, וככל שהמציאות קדושה יותר, היא משפיעה על הנשמה ומקדשת אותה יותר ויותר. יש השפעה הדדית מהעולם עד על הנשמה ומהנשמה על העולם, והם מתעלים ומתקדשים יחדיו עוד ועוד. זה מה שהרב כותב, שהוספה זו ספוגה היא מכל היש הרוחני, והיש הגשמי והמעשי כלול ביש הרוחני. אז והאורות הרוחניים חוזרים ומאירים, זאת אומרת שהאדם מקיים תורה ומצוות, מחזק את נשמתו, והם כוללים את כל העולם הרוחני ואת כל העולם הגשמי, לא רק על ידי פעולות רוחניות אלא גם על ידי פעולות גשמיות. אז מצד אחד הוא מתקן את המציאות, ואז האורות הרוחניים שמהם באו תוספת החיים הללו אליה חוזרים ומאירים באור יקר. זאת אומרת, אחרי שהוא מאיר למציאות, מקדש את המציאות, מתקן את המציאות, אחר כך אותם אורות חוזרים אליו, ואז הנשמה מתקדשת יותר ויותר. אז יש השפעה הדדית מהנשמה לעולם ומהעולם לנשמה, והעולם, הנשמה מאירה לעולם, והעולם מחזיר את האור לנשמה, וכולם ושניהם ביחד מתעצמים. אשרי איש הגורם ברכת עולמים זאת בכל מעשיו ודרכיו, וזהו איתן העולם. אדם המצליח לקדש ולהעלות את כל המציאות הגשמית, הרוחנית והנשמתית ברצון מודע, נקרא איתן העולם. דהיינו, הוא האדם הנותן כוח וחוזק אמיתיים לעולם. עליו העולם יכול להישען. ולמה? בפני שהוא מתקן הכל, ולא רק פלח מציאות מסוים. וככל שהתיקון והפעילות מקיפה יותר, כך היא יציבה ואיתנה יותר. לכן הרב אומר, אשרי האיש הגורם ברכת העולמים זאת. זהו איתן העולם. אדם כזה שמאיר לעולם, הוא נחשב איתן העולם. נפלא מאוד. טוב, זכינו ללמוד שני פרקים מאורות הקודש, ואני מקווה שהדברים היו באמת מרוממים ומאירים, וירשים שנזכה כולנו ללמוד ולעמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.